ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ביצה דף למד ט'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל מהמשנה 10 שורות מלמעלה. אנחנו ממשיכים בענייני תחום וכמה ניתן ללכת עם דברים שונים. הנושא כעת שסימנו בשוליים ממול, חילוקים בין גחלת לשלהבת. המשנה, הגחלת כרגלי הבעלים ושלהבת בכל מקום. רש"י, ושלהבת, כגון הדליק נר בשלהבת חברו, אינו מעכב באיסור תחומים. כלומר, אם אני למשל עשיתי עירוב תחום שמאפשר לי ללכת, נגיד לכיוון צפון, יותר מבעל האש המקורי, אין בעיה, אני יכול ללכת עם השלהבת ש יצרתי מנירו של חברי, ללא הגבלה של תחום חברי. זה לגבי השלהבת. לגבי הגחלת, כפי שנאמר במשנה, אם אני לוקח גחלת, מקבל גחלת ממישהו, אני לא יכול לקחת את הגחלת יותר, למרחק יותר מהבעלים, לא, או לכיוון יותר מהבעלים. גחלת של הקדש מועלין בו. מי שנהנה הנאה פרטי מגחלת של הקדש, הוא יצטרך להביא קורבן אשם, אשם מעילות. ושלהבת לא נהנין ולא מועלין. לא נהנין, יש איסור מדרבנן, נגיד להדליק אש משלהבת ששייך להקדש, אבל אם אדם כן נהנה מ שלהבת של הקדש, הוא לא עובר על איסור מעילה. המוציא גחלת לרשות הרבים חייב, ושלהבת פטור. זה לגבי איסור הוצאה בשבת. הגמרא תסביר, תרחיב על המקרה של הוצאת שלהבת, למה זה פטור. תנו רבנן, חמישה דברים נאמרו בגחלת. הגחלת כרגלי הבעלים, ושלהבת בכל מקום, כמו שראינו במשנה. גחלת של הקדש מועלין בו, ושלהבת לא נהנין ולא מועלין. גחלת של עבודה זרה אסורה, ושלהבת מותרת. המוציא גחלת לרשות הרבים חייב, ושלהבת פטור. המודר הנאה מחברו אסור בגחלתו, מי שקיבל על עצמו לא להנות מחברו. אז אני לא יכול, אם כן, להנות מגחלתו, מהגחלת שלו, ומותר בשלהבתו. שואלת הגמרא, מה ישנה שלהבת עבודה זרה דשריא? לא ראינו שום הגבלה, ומותר לגמרי. הרבנן לא גזרו גזו או הגבילו הנאה משלהבת של עבודה זרה. ומה ישנה דהקדש, השלהבת של הקדש דאסירה? אמרנו, ראינו, לא נהנין. נכון, מדאורייתא לא מועלין, אבל בכל זאת הרבנן גזרו לא להנות משלהבת של הקדש. הגמרא עונה, עבודה זרה דמאיסי, לשמאוס, ובדילי אינשי מינה, לא גזרו ברבנן. לא חששו שאם ניתן לו להנות מהשלהבת, שבעצם אין בו ממש, הוא יבוא להנות מהגחלת. מאחר שכל התחום של עבוד הזר, כל הנושא של עבוד הזר, הוא דבר מאוס. הקדש דלא מאיס, לא, ולא בדילי אינשי מינה, ואנשים לא נבדלים, לא מתרחקים ממנו, גזרו בי רבנן. חששו שאם ניתן לו להנות משלהבת של הקדש, יבוא גם להנות מהגחלת. המוציא גחלת לרשות הרבים חייב לשלהבת פטור. והתניה, ויש ברייתא אחרת, המוציא שלהבת כל שהוא חייב. בשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת נושא, המוציא שלהבת לרשות הרבים לפי משנתנו פטור. הגמרא מקשה, כמו שראינו עכשיו, שיש סתירה ממקור שמחייב. הפס הכפול מבליט תירוצים להנה. אז יש לנו פה רב ששת ועוד שתי שורות מופיע אביי. אמר רב ששת, כגון מה שכתוב פה חייב שהוציאו בקיסם. השלהבת בוערת על קצה קיסם. רש"י כותב, עד את אני חייב כשהוציאו בקיסם, כיוון יש לו דבר להידבק בו, חשובה היא בכלשהו, ומניתין דקטני פטור כדאוקימנה לקמן. עוד לא ראינו, הגמרא תסביר בהמשך, בדעדיי אדויי שהייתה דולקת ברשות היחיד סמוך רשות רבים, ונפח בידו וניתק שלהבת והפריחה רשות רבים. במקרה כזה עד ידויי השלהבת לא נדבקת לשום דבר, אז היא שלהבת נטו שאפשר לומר אין בה ממש. אבל כאן הוא הוציא שלהבת שבוערת בקצה קסם. הגמרא שואלת, ותפק לי משום קסם, למה החיוב הוא משום שלהבת? הרי הוא גם באותו הזדמנות, באותו מעמד הוא מוציא קסם. הגמרא עונה, לגבי הקסם בדלת לי שיעורה, לקסם שהוא חתיכת עץ הוא פחות מהשיעור שבו מתחייבים על הוצאת עץ. מי שמכיר מסכת שבת אז יזכור שלכל פריט, לכל דבר, במיוחד בדברי מאכל, יש שיעורים שונים, כשמדובר במאכל אדם, מאכל בהמה ועוד פריטים שונים, חרסים, עצים, שיעור מינימלי כדי להתחייב בהוצאת הדבר בשבת. כאן הקיסם הוא פחות מהשיעור דתנה, והנה השיעור, המוציא עצים כדי לבשל ביצה קלה. מספיק עץ שישמש כחומר בעירה כדי לבשל ביצה קלה. מה זה ביצה קלה? זה ביצת תרנגול, שהוא הדבר המתבשל הכי מהיר, לכן הצורך לכמות כמות גדולה של עצים לא קיים. ההפך, אפשר להסתפק בכמות קטנה כדי לבשל ביצת תרנגולת, אבל הקיסם הזו אפילו פחות מזה, ולכן על הקיסם אין חיוב, רק על השלהבת. וכפי שראינו ברש"י, השלהבת נחשב חשוב בו בגלל שהוא נדבק למשהו. אביי אמר, ממשיכים בגמרא, כגון דשייפי מנה משכה, הוא משך, הוא מרח שמן על כלי, ואטלי בנוע, והשמן שימש כחומר בירה והוא הדליק אש והוציא אותו ככה. וטייפוק לי משום מנס, למה לחייב אותו בגלל השבת? בואו נחייב אותו בגלל שהוא הוציא כלי. הגמונה בחספה, חרס, וטייפוק לי משום חספה, גם מי שמוציא חרס חייב בהוצאת שבת. למה הדגש הוא על הוצאת השלהבת שמחייב אותו? אנחנו ציינו מקודם, אבל בואו נחזור ולומר, אביי בא לפרש מה זה הברית השומר, המוציא שלהבת כלשהו חייב, חייב על הוצאת השלהבת, בזמן שראינו במשנה שהוצאת שלהבת פטור. אז אביי מסביר שהוא הוציא שלהבת שבוערת על חרס, אבל יש גם חיוב הוצאה לחרס עצמו. למה מדגישים השלהבת? תשובה, בדלת לי שיעור דתנן, כמו שאמרנו עם עצים, גם חרס יש לו שיעור מינימלי, אחרת הוא לא חשוב, לא יתחייב על הוצאתו. אז מה השיעור? חרס, חתיכת חרס, כדי ליתן בין פצים לחברו, דברי רבי יהודה. זה מספיק שאפשר להשתמש בו כדי לדחוף אותו בין בין המסגרת של חלון והקיר. אני חושב שכל אחד יכול להסתכל ברש"י ולהעמיק בה, אבל פחות או יותר זה השימוש של חרס, שגם חרס קטן יכול לספק את את המטרה הזאת, כדי להדק או לחבר בין העץ והקיר. ואם יש בה רש"י, אפשר ללמוד ביחד רש"י שורה שנייה מתחת, למה כדי ליתן בין פצים לחברו, פצים כמו פצימי פתחים ופצימי חלונות הקבועים בחומה, והן של עץ, וסודרים אותן למטה ולמעלה ובשתי רוחות, ופעמים שהן קצרים ברוחב ומושיבים שניים זה בצד זה, כדי, וצריך להושיבן בשווה, שלא יהיה זה נמוך מזה ולא יהיו עקומים. כשאחד נותן לתחתיו חרס או אבן להשבותו, או בשם די ברוחב, שניהם מבדילן זה מזה מעט, ונותן חרסים דקים ביניהם. והחרס פה שהדליק עליו האש הוא קטן מלשמש השימוש הזה שראינו כעת ברש"י. הגמרא ממשיכה, אלא הדתנן המוציא שלהבת פטור. עד עכשיו ראינו והסברנו מציאות של הוצאת של עבד שחייב. אז מה זה הוצאת של עבד שפטור? איך היא משכחת לה? כי לכאורה אנחנו מדברים על של עבד שלא נדבק לשום דבר. איך זה? תשובה, כגון דעדיי עדויי לרשות רבי, מה שראינו מקודם ברש"י. המשנה, הנושא שכתבנו בשוליים, דיני תחום בנוגע לבורות שונים, אולי ליתר דיוק המים שבתוך הבור. בור, ממשיך, אומרת המשנה, בור של יחיד, כרגלי היחיד, בעל הבור, אלו מי ששואב מים מבור שברשות אדם פרטי, הוא לא יכול לטלטל את המים יותר ממה שבעל הבור יכול לטלטל. המים מקבלים את התחום של בעל הבור ושל אנשי אותה העיר כרגלי אנשי אותה עיר. אם אדם בא לעיר מסוימת דרך עירוב, אז הוא בא נגיד ממרחק 4,000 אמה לאותו עיר, הוא לא יכול לשאוב מים מאותו בור ולקחת אותו חזרה לביתו, כי בני אותה עיר יכולים להתרחק מהעיר רק 2,000 אמה, לא 4,000 אמה. ושל עולי בבל, יש בור שנקרא בור של עולי בבל, כרגלי הממלא. כאן אנחנו נסתכל ברש"י, ושל עולי בבל העשויים לעוברי דרכים באמצע הדרך, והסעום בני הגולה לשתות בעלותם, בעלותם לארץ ישראל. כרגלי הממלא, מפני שהוא הפקר, והפקר נקנה בהגבעה. ואם בא אחד ושאל לו מימיו, אינו מוליכן אלא כרגליו. ממשיך רש"י עם ידיעה חשובה, ולט לי המשנה כאן לא סובר דרב יוחנן, הכוונה לרב יוחנן בן נורי, דאמר חפצי הפקר קונים שביתה לעצמן במקומן. אנחנו נחזור לגמרא. רמי לרבה לרב נחמן, תנן בור של יחיד כרגלי היחיד. ורמינו, נהרות המושכין ומעיונות הנובעין הרי הן כרגלי כל אדם, וזה לא כתוב פה כרגלי יחיד. אמר רבה, הכה במאי עסקינן, מתי אומרים כרגלי היחיד? במכונסים, שהם אינם מים נובעין. נסתכל ברש"י, דיבור המתחיל, הרי הם כרגלי כל אדם, אין להם שום שביתה, לא באותם נהרות הנובעין, נהרות המושכים, מעיונות הנובעים, ולא כרגלי הבעלים ולא כרגלי הממלא, אלא כל אדם מוליכן ברגליו. דחומידי דנאיד לט לשביטה, אחים מפרשים בעירובין. חזר לגמרא, ואיתמר נמי אמר בחייה ברבין, אמר שמואל במכונסים. המשנה שאומרת בור של יחיד כרגלי היחיד, מדובר במים המכונסים. ושל עולי בבל כרגלי הממלא. איתמר, יש פה ציון נושא בשוליים, וכך אנחנו כותבים, הנושא זה עד סוף עמוד ב', הגדרתו של בור של עולי בבל. א', הפקר, ב', שותפים. הגמרא, איתמר, מילי ונתן לחברו. רש"י מציין, הוא מילי לצורך חברו. רב נחמן אמר, מה הדין לגבי התחום? כרגלי מי שנתמלאו לו. רב ששת אמר, כרגלי הממלא. בהמשך הגמרא תברר בשאלה במאי כמפליגי, מה שורש המחלוקת. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נפנה לרש"י. בדיבור המתחיל, כרגלי מי שנתמלאו לו, דנעשה זה שלוחו. מי שבפועל מילא הוא סך הכל שליח, וקנה לו, וקנה עבור המקבל. נחזור לגמרא, והסימונים שאתם רואים, המעוין מוסבר פה בשוליים, במאי כמפליגי, רב נחמן, רב ששי, כלומר, איך מגדירים בור של עולי בבל. אז אתם רואים פה מעוין והוא ממוספר, מספר אחד. מיד אחרי זה קושיה ארוכה. ולקראת סוף עמוד ב', אתם תראו עוד פעם מעוין, ויהיה שם שינוי כיוון לגמרי. אבל בינתיים, הגמרא שואלת, במאי כמפליגי, מור סובר רב ששת. רב ששת שאמר כרגלי הממלא בירה דהפקרה הוא, והדין אומר שמגביה מציעה לחברו לא קנה חברו, אז המקבל הוא לא הקונה. ומור סבר בירה הבור דשותפי הוא, כולם שותפים, ממילא אחד יכול להגביע עבור השני, כי גם הוא שייך בו. לפי רב ששת, ועוד מעט נראה את זה ברש"י, הכלל אומר, המגביע מציע לחברו, אם מדובר במציע ממקום המובקר, ואתה מגביע אותו לשם מישהו אחר, האותו אחר לא קנה, כי זה נקרא חב לאחיני. אתה מגביע עבור מישהו אחר. אם אתה מגביע בשביל עצמך, בבקשה. אבל להגביע בשביל מישהו אחר, זה נקרא תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים. אנחנו נסתכל כעת ברש"י, רב ששת סבר, אנחנו ברש"י ארבע שורות מסוף העמוד. רב ששת סבר בירה דהפקרה הוא, והמגביע מציע לחברו לא קנה חברו. כי נאמר בבא מציע בשניים אוחזים, פרק ראשון שבבא מציע, דווי הוא דומה למקרה של תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים. אם פלוני חייב כסף למספר אנשים, וחבר של מלווה אחד בא ותופס עבור החבר שלו קרקעות, או תופס פריט כדי לשלם את החוב מהלווה, שהוא כמובן לא שילם את החוב, ובכך אתה גורם לכך ש נגמר המאגר של אפשרות לשלם את החובות לכולם, אז אתה תופס לחבר שלך שהוא אחד מהמלווים במקום שמה שחב לכם, שאתה גורם הפסד למלווים האחרים, למלווים האחרים, וזה לא אני רוצה להשתמש במילה לא תופס, הוא בפועל ניסה לתפוס אבל זה לא חל, אלא המגביה קנה בענייננו. אם מישהו הגביע או שאב מים מן הבור, הבור של הפקר, ושאבת אותו לשם מישהו אחר, זה לא חל. אז למי זה נקנה? למי ששאב. זה רשע מה שראינו בדבריו של רב ששת שמר כרגלי הממלא. אנחנו נמשיך ברשי, ורב נחמן סבר בירה דשות פיהו, לא הפקירוהו בני הגולה, אלו שיצרו את הבורות אלו, אלא נתנו לכל ישראל ששותפים בו. הוא כשמר זה לחברו למעלות לו מחלקו, והלך בשליחותו נעשה שלוחו. ואין זה מגביה מציאה, זה לא נקרא מגביה מציאה מהפקר, כי זה לא הפקר, זה בור של שותפים. כעת אנחנו רואים סימון חדש, והוא צורת הרגש, הוא מופיע בשני כיוונים, עם החלק הצר למעלה, הוא עבורנו קושיה. אנחנו נקשה, רב יקשה על רב נחמן, ושהוא מתפך, כפי שתראו בעמוד הבא, זה התגובה, תשובה נקרא לזה. הסימונים האלו אתם יכולים לעקוב אחריהם, הם מופיעים עד לקראת סוף עמוד ב', המסע ומתן שאלות ותשובות מגיע עד לשם, וזה יחייב אותנו בסופו של המהלך להגיע להסבר אחר במאי כמפלגי רב נחמן ורב ששת. ממשיך הגמרא עם קושיה ארוכה, איתיבי רבה לרב נחמן. שוב פעם, שיטת רב נחמן לגבי בור של עולי בבל הוא שזה של שותפים. אנחנו נעלה קושיה פה, הריני עליך חרם. חרם הוא לשון נדר. המודר אסור. רשי כותב בשורה האחרונה, המודר אסור. מי שהוטל עליו הנדר אסור להנות מזה שנדר הנדר. דאחי כמה ממוני עליך הקדש, חרם לשון הקדש, אמרתי מקודם לשון נדר, אבל זה אותו דבר פה בענייננו, זה עניין של אתה גורם יוצר איסור. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הרי אתה עליי חרם, אז הנדר אסור, הריני עליך ואתה עליי, שניהם אסורים זה בזה. וכאן אנחנו רוצים להדגיש, ולכן כתבנו, ומותרים בשל עולי בבל, ואסורים בשל אותה העיר. ואלו הם דברים של עולי בבל, הר הבית, הלשכות והזרות, ובור של אמצע הדרך, כתבנו, כי זה נקודת העיקר בשבילנו בדיון. ואלו הן של אותה העיר, הרחוב ובית הכנסת ובית המרחץ. ואי אמרת בירה דשותפי הוא, הבור של עולי בבל מוגדר כשל שותפות של עם ישראל, המי מותר, למה נאמר פה שאם הם הדיעו הנה זה מזה, למה להם יהיה מותר? והתנה השותפים שנדעו הנה זה מזה עשויים להיכנס לחצר, לרחוץ בבור, שמדובר פה בחצר שיש בו בור שבשותפות. אז דבר שבשותפות, בזמן ששותפים נדעו הנה זה מזה, הם לא יכולים ליהנות הנה בור שבשותפותם לחוץ בו. אז כאן קושיה על רב נחמן שאמר שבור של עולי בבל מוגדר כשל שותפות, וכן מותר לשאוב מים, בפורים אסור, במקרה שנדעו הנה הזה מזה אסור. הגמרא, רב נחמן יענה, לרחוץ החינמי, אני מסכים שיהיה אסור. והכה במאי הסכינן, שאנחנו אמרנו שמותרים בבור של אמצע הדרך, למרות שהוא של שותפים, למלאות מור מדידי, סליחה, הכה במאי הסכינן, למלאות, לא לרחוץ, אנחנו מדברים מילוי מים, מור מדידי כממלא ומור מדידי כממלא. אנחנו סומכים על המושג של ברירה, זאת אומרת הוברה הדבר למפרע, כשכל אחד מאלו שנדעו הנה זה מזה שואבים מים, אומרים שמה שאתה שאבת ממילא זה שלך, למפרע זה היה שלך כל הזמן ולא מים של השני. אבל בזמן שאדם רוחץ, אז הוא רוחץ, מכניס את גופו בכל המים, אז אין את האפשרות להגיד ברירה. רשי כותב ככה במעסקינן, למלאות חד קטני ובור של מסדרך מותרים, לא לכל תשמיש אותו, כגון לרד ולחוץ בתוכו דבירה דשותפין הוא, וכשתירו למלאות ממה ותירו, תסמכינן הברירה ואמרינן מור מדידי כאן ממלא, מים שלו בכדור הן המבוררים מן השמיים לחלקו. אנחנו חוזרים לגמרא עם קושיה. עכשיו לעת עתה רב נחמן הסביר עמדתו שבור של עולי בבל כמו בור שם סדרך זה של שותפים, ובכל זאת מה שקטני שאם נדרו זה מזה בכל זאת יכולים לשאוב מים, וזה מותר על סמך ברירה. שואלת הגמרא, קושיה ארוכה, וסבר רב נחמן יש ברירה והתנן, וכאן אנחנו נראה משך הקושיה ארוכה הזאת. רב נחמן מופיע בעוד כמה שורות, כתקפנו את שמו בעוד 8-9 שורות בערך, ושם הוא כותב, אני נסביר את זה עוד ביתר הרחבה, אבל רק להבליט את עיקר הקושיה. שם רב נחמן מופיע ואומר, רב נחמן אפילו חלקו גדיים כנגד גדיים וצלעים כנגד צלעים, הוא חלוקה שוויוני לגמרי. אין אומר זה חלקו המגביאו משעה ראשונה לכך. אנחנו לא מסתכלים על מה שעוד מעט נדבר על ירושה, שזה החלק שמגיע לו בתור ירושה, אלא הם כלקוחות שחזרו ונשתתפו. כל מה שאמרנו בדקה האחרונה לא אמור להיות ברור, אבל אמרתי זה רק להבהיר שאחרי המהלך אנחנו נראה שרב נחמן לט לי ברירה, ואם לט לי ברירה אז יהיה בעיה להסביר שאותו בור באמצע הדרך, הבור של עולי בבל, הוא בור של שותפות, כפי שאנחנו מבינים זה שיטת רב נחמן. אם זה שותפות ואין ברירה, איך תגיד שמותר להם שנדעו הנאה זה מזה. כעת אנחנו מתחילים הקושיה הארוכה, אבל חייבים קצת הקדמה לנושא. אנחנו ניגע בהלכה שנקראת מעשר בהמה, כל הלכה שנוגע למחצית השקל. אין קשר ישירות בין מעשר בהמה למחצית השקל, אבל יהיה חיבור בהלכות האלו כשאנחנו נדבר על ההבדל בין שותפים למקרה שיש כמה אחים שירשו מאביהם ועוד לא חלקו את הירושה, וזה נקרא תפיסת הבית, שיש לנו יורשים שירשו נכס וכולם ביחד בנכס הזה. בקשר למעשר בהמה, להווה ידוע שמעשר בהמה שכמובן עשירית מהוולדות מהעדר שבן אדם שנולדו באותה שעה, בשנה, באותה שנה, מפרישים עשירית מהם, בלי להיכנס לפרטי פרטים איך מבצעים את זה, אבל עשירית הובא לבית המקדש כקורבן שנקרא מעשר בהמה. עדר שמוחזק בשותפות על ידי שותפים אין מעשר בהמה. עדר ששייך לאחים שירשו אביהם ועוד לא חלקו ביניהם, אז הכל ביחד בתפוסת הבית, אז כמו בזמן חיי האבא הוא היה חייב בהפרשת מעשר בהמה, גם עדר כזה, זה לא נקרא שותפות. בקשר למחצית השקל, אם שני אנשים שולחים לפני שנגיע לשני אנשים, אדם שמשלם מחצית השקל לבית המקדש, הוא צריך להוסיף עוד מטבע קטן שנקרא קלבון. רש"י נכנס לסיבות לכך, אבל בשבילנו פרוצדורה זה מה שחשוב, שכל אחד שמשלם מחצית השקל הוא מוסיף קלבון. אם שני אנשים משלמים את המחצית השקל שלהם ביחד, כלומר שולחים שקל שלם, חייבים להוסיף את הקלבון, שני קלבונים, שלא יהיה הפסד למקדש מחצאי שקלים שאחרים משלמים. אבא שמשלם בשביל שני בניו שקל שלם בשביל שני בניו, הוא פטור מאותו קלבון שני. אז אנחנו בניסוח מקוצר נדבר על פטור קלבון, והכוונה לאותו קלבון נוסף, שאם היה מדובר בשני אנשים חברים בודדים שנותנים שקל שלם, אז היו שולחים ביחד עם השקל שלם גם שני קלבונים. עכשיו הגמרא מתחיל עם קושיה, וסבר רב נחמן יש ברירה ואתנן, האחים השותפים כשחייבים בקלבון פטורים ממעשר בהמה. מתי נדבר עליהם כחייבים בקלבון? זה אחר חלוקת הבית, אחרי שחלקו את הירושה שלהם, חזרו ונשתתפו, נהיה עסק לכל דבר, עסק שיתופי. במקרה כזה האחים אחר חלוקת הבית וחזרה ונשתתפו, הם חייבים באותו קלבון נוסף, פטורים ממעשר בהמה. אמרנו מקודם, זה על פי פסוק, שעדר שבבעלות שותפים אין חובת מעשר בהמה. וכשחייבים במעשר בהמה, אותם אחים, מה זה אחים השותפים שחייבים במעשר בהמה? זה המצב לפני שחלקו הירושה, אז יש כמה אחים, יש ביניהם כמה וכמה, יש עדר שירשו מאביהם, לא חלקו את הירושה עדיין. הוולדות של אותו עדר, למרות שכמה אחים הם בבעלות העדר, אבל זה עדר שירשו מאביהם, הם חייבים להפריש מעשר בהמה. אז כשהם במצב כזה, כשחייבים מעשר בהמה, פטורים מן הקרבון, כי זה כאילו מאחר שלא חלקו את הירושה, זה כאילו אביהם עדיין בחיים. זה נותן דרך להקל על ההסתכלות, זה כאילו האבא עוד בחיים. ואמר רב ענן, לא שנו שבשביל החלוקה ברשע אמרנו שפטורים ממעשר בהמה כי הם ירשו וחלקו וחזרו ונשתתפו. אז רב ענן אומר, לא שנו שבשביל אותה חלוקה בטלה תפיסת הבית, אלא שחלקו גדיים כנגד טלאים וטלאים כנגד גדיים. היו כמה סוגי בהמה, ונגיד יש שני בנים, ובן ושמעון, ובן לקח הטלאים והשמעון לקח הגדיים. כדי לעשות חלוקה כזאת, מאחר שזה לא חלוקה שוויוני, כלומר אחד על אחד, צריכים לערוך שומה, הערכה כמה שווה הגדיים. יכול להיות ששמונה טלאים שווה עשרה גדיים. אז במקרה כזה זה נקרא חלוקה, ובחלוקה כזאת שזה צריך לעבור העמדה או הערכה, זה מבטל את תפיסת הבית, את החלות שם תפיסת הבית מבין האחים. ואחר כך כשחזרו ונשתתפו, אז זה עסק חדש, עסק שיתופי חדש. אבל אומר רב ענן, חלקו גדיים כנגד גדיים, היו עשרה גדיים, ובין לוקח חמישה ושמעון חמישה, וטלאים כנגד טלאים. אומר, זהו חלקו המגיעו משעה ראשונה לכך. זה נקרא ברירה. מה שקיבלת זה מה שהמיועד לך עוד מחיי אביו. אני הייתי רוצה לומר עוד מימות יהושע. הכוונה פה שהם עדיין נחשבים יורשים. וכשחזרו ונשתתפו, חזרה תפיסת הבית. כי הם עדיין, הם נשארים בגדר יורשים. וזה, שוב פעם, אני מדגיש, זה בא מכוח ברירה. רש"י בדיבור המתחיל אלא כשחלקו, אני קורא באמצע הרש"י הזה בערך שהשורה הרביעית חמישית של אותו דיבור המתחיל, אבל באמצע אנחנו הבלטנו עם פס מפותל, אבל חלקו טלאים כנגד טלאים וגדיים כנגד גדיים, וזהו משפט ירושה לכל אחד חלק בכל מין ומין. אומרים זה חלקו המגיעו, יש ברירה, ועדיין שם יורשים עליהם. כשחזרו ונשתתפו, חזרה תפיסת הבית למקומה. אנחנו עכשיו מגיעים לעיקר, וחוזרים לגמרא. ורב נחמן אמר, אפילו חלקו גדיים כנגד גדיים וטלאים כנגד טלאים, אין אומר זה חלקו המגיעו משעה ראשונה לכך, אלא זה חלוקה כמו כל לקוחות. הם נחשבים כמו לקוחות שחזרו ונשתתפו שיתוף גמור, וממילא פטורים. זה הנפקא מינה בין רב ענן ורב נחמן. לפי רב ענן, אם חלקו גדיים כנגד גדיים וחזרו ונשתתפו, העדר יהיה חייב במעשר בהמה. לפי רב נחמן, העדר לא יהיה חייב במעשר בהמה. ורש"י בשורה הראשונה מתחת לתוספות, אין אומרים ופטור כלומר פטור ממעשר בהמה. אלמה אין ברירה, לפי רב נחמן אין ברירה. מה לגבי הבור, הבור שבאמצע הדרך, ורואים היתר לכל אחד מאלו ששאבו מים למרות שהם היו מודרים הנאה זה מזה, ובכל זאת המים ששאבו מותר, אז אי אפשר. וניסינו להסביר שזה על פי ברירה, ורב נחמן לתלי ברירה. ממשיך רשי ואומר, ונקרא את זה כהקדמה לגמרא, אלא על כוכך לרב נחמן בירה דהפקרה או מדי אשתרו בי מודרי הנאה, והכה גבי מילה ונתן לחברו. אז אנחנו צריכים להסתכל על הכל, כלומר המחלוקת רב ששת ורב נחמן מחדש. נחזור לגמרא עכשיו, אלא אנחנו מתקרבים להסבר השני למחלוקת רב נחמן רב ששת. אלא דקולי אלמה בירה דהפקרה אי. אז מה, איך זה כשמדובר במחלוקת רב נחמן רב ששת, רב נחמן אומר שאם אחד מילה לצורך חברו, רב נחמן אומר כרגלי מי שנתמלו לו, ורב ששת אומר כרגלי הממלא, מה ההסבר? והכה במקביה מציעה לחברו כמפלגי. האם המקביה, אמנם הוא הגביה לצורך חברו, האם זה תופס או לא? האם מה זאת אומרת תופס? האם החבר קונה בכך שהראשון הגביה לצורך חברו? מור סובר רב ששת שאמר שזה כרגלי הממלא. רב ששת, עכשיו אני צריך מאוד מאוד להיזהר פה ולהיות מאוד מדויק, לא כתוב פה, ורשי עומד על כך, לא כתוב פה מוסווה קנה, לא כתוב קנה חברו, לא כתוב קנה, והכוונה לפי רב ששת קנה המקביה, קנה הממלא, לא החבר. ומוסווה לא קנה, כלומר שאלף מקביה לצורך חברו בשעת המילוי אותו ממלא לא קנה, ולגבי חברו החברו גם לא קונה מיד אלא אחר משיכה מן הראשון. וזה מה שרב נחמן כרגלי מי שנתמלו לו, אבל לא באופן מיידי, רק אחרי שהוא מושך אותו. עכשיו אנחנו נלמד ביחד את הרשי, הקטע הרלוונטי להסבר, והוא מופיע בערך 7-8 שורות מסוף העמוד. יש לנו כוכבית, אלא הכי גרסינן ומקביה מציע לחברו כמפלגי ותו לא. זה מה שיש לנו בגרסה שלנו, ומקביה מציע לחברו כמפלגי, זה היה הגרסה אצלנו בגמרא, ותו לא. כלומר אין המשך בגמרא, שבסוגיות אחרות תראו מקביה מציע לחברו קנה חברו, זה לא גורסים פה. ופיוש במקביה מציע לחברו כמפלגי ודקוליאמה לא קנה חברו בהגבעתו של זה, אלא אם קנה המקביה אם לא קנה פליגי. ההתמקדות הוא במקרה כזה שמקביה מציעה לשם מישהו אחר, האם המקביה בכלל קונה או לא. אבל נחמן סבר לא קנה המקביה, דלב עדתי למקני, אותו מקביה, אותו שואב מים ששאב עבור מישהו אחר, הוא לעצמו לא חשב לקנות, אלא מי שנתמלו לו כנם במשיכה, תשימו לב איך שאנחנו הבקבנו פה במשיכה, כשיקבלם, כשבאו לרשותו ודעתו לקנות. דכי אמר לא קנה חברו כל זמן שהוא ביד המגביע אמינן. יש אחד שהגביע לשם חברו, אז רב נחמן בבוא ומציע אומר לא קנה חברו, והכוונה הוא החבר לא קנה כל זמן שהיה במגביע. יש נחכמינה בזה, כי אמינה די יכול לומר אני אז אזכה בו לעצמי, אבל מי שנתנה לו קנה תתנן הטעם, ואם משנתנה לו אמר זכיתי בה תחילה לא אמר כלום. ואף ששת סבר קנה המקביע תחילה ומידו קיבלם זה הלכך כרגלי הממלא. לפי רב ששת המקביע מציע לחברו, החבר ודאי לא קונה, אבל לפי רב ששת המקביע מציע, וכאן השואב מים, הוא כן קונה. הוא קונה, וממילא רב ששת אומר שמה שראינו בה בתחילת הסוגיה, כרגלי הממלא. מה שרב נחמן כרגלי מי שנתמלו לו, זה אחרי שאותו חבר משך אותו את המים מהממלא, אבל הממלא עצמו לפי רב נחמן לא קנה, כי לא היה לו כוונה לקנות לעצמו. עד כאן שיעורנו להיום.